טוב. אנחנו בעמוד 74. 75, סליחה. בפסקה התחתונה. ודיברנו אתמול על כך שצריך מאוד מאוד להיזהר, לא לפתח את הנטייה לעמוד בציפיותיהם של אחרים. כי אחרת אנחנו נפחים לפונדקאים של הזולת, שהוא פרה ורווה בתוכנו תוך כדי ניצול. כן? אנחנו הבאנו את עצמנו למצב הזה, הוא לא היסס להשתמש בטרף הקל הזה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר לא להפך לפונדקאים של הסביבה. שאנחנו, על כל הרכוש הרוחני שיש בנו, על כל מטעני החיים שבנו, נפחים בעצם לאיזשהו, כמו שאמרנו, זחל לבני נקרוב, שביצי הצירה מקננים בתוכו, גודלים בתוכו, ניזונים משלו, ובסופו של דבר גם מבקיעים את דופן גופו, בוקעים משם, ממיתים אותו ונהנים מסעודת החלבון הראשונה בחייהם מחוץ לגופו. הוא סעודת החלבון הראשונה, הוא שבמשך תקופה של כך וכך שבועות היווה בית חם מרופד במזון. עכשיו הוא הטרף שלהם אחרי שהם בוקעים. כן? התיאור הוא תיאור קצת עסיסי, אבל צריך לדעת שהרבה פעמים קורה לנו הדבר הזה. שאנשים מקננים בתוכנו, כן, קצת דומה לגוזל הקוקייה, מי שראה פעם את האירוע הטבעי המיוחד הזה, כן, גוזל הקוקייה שהאימא מטילה או שמה את הביצה שלה בתוך הקן, בקן מארח, כן, עכשיו הקוקייה היא שמה אותה בדרך כלל, את הביצה שלה, את הביצה היא שמה בקן מארח של ציפור קטנה יותר, והביצה של הקוקייה היא יותר גדולה מהביצים של הקן המארח, כן? שמטילה האם בקן המארח. ובשלב מסוים בוקעים הגוזלים, אני כבר לא זוכר מי לפני מי. זה יכול להיות קוקייה שמטילה את הביצים שלה בקן של אדום החזה, למשל. כן? אדום החזה, האם מטילה ביצים בגודל מאוד קטן. הביצה של הקוקייה הוא משהו כזה. כמו ביצת תרנגולת קטנה, משהו כזה. ואז בוקעים הגוזלים, האם ממשיכה להביא מזון לכולם, כולל לגוזל של הקוקייה, למרות שהוא שונה במראה ובגודל. היא לא מבחינה בזה, או שהיא מבחינה, כן, זה דחף אם היא לא נשלט. היא ממשיכה להזין את כולם בשווה. אבל מכיוון שהוא חזק יותר, הוא גוזל להם את האוכל, בשלב מסוים כשהאם לא נמצאת, זה יכול להיות גם בנוכחות האם, הוא פשוט מתחיל להטיל אותה מתוך הקן. ואם מדובר ביערות הגשם, מדובר על עצים שגובעם הוא 100 מטר ויותר, הוא פשוט מטיל אותה מתוך הקן. אחד אחד עם המקור שלו, בופ, זורק אותה למטה, צונח על הקרקעית, ואז באים או באות נמלי האש, או אלפי אלפי הלטאות או הנחשים שנמצאים בקרקעית, ופ! טורפים אותו מיד, וכך נשאר הגוזל של הקוקייה. ואז ממשיכה האם להכיל אותו, הוא כבר יותר גדול מהאימא אפילו, לפעמים פי שתיים. והיא ממשיכה להכיל אותו, ולהכיל אותו, ולהכיל אותו. זו התופעה באמת הפלאית והמוזרה הזו, כן, של הקוקייה, מטילה את ביציה בקינים של אחרים. אבל זה משל נמרץ וחזק מאוד, חזק מאוד, לאנשים שמטילים את הביצים שלהם, את כוח החיים שלהם, בתוך הקינים שלנו. כלומר, הם ניזונים מכוחות הנפש שלנו. אבל זה רק בגלל שאנחנו הסכמנו לארח אותם. זה בדיוק מה שמדובר כאן. כשאנחנו מבקשים למלות את ציפיותיהם של אחרים, בזה אנחנו מרגילים אותם להטיל את הביצים בתוך הקן שלנו. ולמרבה הפלא אנחנו מזינים אותם, מזינים אותם, מזינים אותם. ובסוף, הם אלו שזורקים אותנו מהקן. אחרי שמנצלים אותנו עד תום, הם את הקליפה, זורקים ככה. צריך מאוד להיזהר. כן? זה התיאור שעלה כאן מתוך, זה לא הדוגמאות שניתנו פה אמנם, אבל רוח הדברים, כן? והמסקנות שלהם, הם מאוד מאוד קרובים ממה שאמרנו כעת. זה מה שאמרנו בשלושת הפסקאות הראשונות של הפרק. כן? אנחנו נמצאים בתחילתה של פסקה רביעית. כן? בבקשה.
זה לא כל כך רמנטי.
תשים לב איתה במערכת היחסים, אני לא מדבר עליך כי אני לא מכיר את מערכת היחסים שלך, מכיר אותך, שמח להכיר אותך, אבל אני לא מכיר את מערכת היחסים שלך עם אנשים, אבל כדאי לשים לב במערכות יחסים שיש לנו עם בני אדם, לשאול את עצמנו את השאלה הזו, עד כמה אני מבקש לעמוד בציפיותיו של הזולת? שאלה ראשונה, ההתנהגות שלי מבטאת, כן? התנהגות של ריצוי, כדאי לשים לב לנקודה הזו, עד כמה אני עושה את הפעולות כדי שהוא יהיה מרוצה ממני. זה דבר ראשון, כן? כמה שאני מרוצה. בית, אחרי ששמתי לב לדבר, שאלה מספר שתיים היא, כן? אחרי ששמתי לב שאני בעצם מרצה אותו, עד כמה הוא עושה שימוש בכוחותיי, בנוכחות שלי, בתשומת הלב שלי, כדי להאדיר את עצמו, כדי להשיג שליטה, עליינות עליי, הובלה, קביעת עמדה, כן? שים לב לנקודה הזו. אין? אנחנו לא תמיד, אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלה, מערכות יחסים שלנו, כשנבחון אותם, אנחנו נגלה שיש חוסר איזונים מהבחינה הזו. אחד מהשניים הוא הקן המערך, באיזה מידה. והשני מקנן בתוכו. אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו חושבים שזה יחסים נורמליים. אבל כשבוחנים את זה, אנחנו רואים שאחד מן השניים הוא פרייר. הוא מוכר את עצמו, או מוכר משהו ממנו לטובת הזולת, כדי שהזולת יהיה מרוצה ממנו. הוא משלם במטבע קשה של חירות אישית, כדי שהזולת יהיה מרוצה ממנו. במערכות יחסים חברתיות, גם בהשפעות חברתיות במרחב, כן? במרחב, גם אנשים שאני לא בקשר יומיומי איתם. התרבות בכללה, היא פועלת, היא לא פעם פועלת עלינו פעולה של ריקון החירות, כן? ומרגילה אותנו לבחור בנורמות, כן? זה ביחס התרבותי הכללי. אני מדבר על מערכות יחסים קרובות. ודאי, איזו שאלה. זה אחד המרחבים ששם התופעה. איזה, פחות שכיח, אבל גם זה קיים. גברים שרוצים לרצות את נשותיהם, כן? ונשים שרוצות לרצות את בעליהם ומבטרות על עולמם הפנימי, כן? לא פעם. על פי רוב זה קורה בגלל שאדם לא מספיק מעריך, מכיר ומוקיר את תפקיד חייו. לא מספיק מבין שהוא נולד כאן כדי להגיד איזו אמירה רצינית. הוא חי את החיים, יש לו כוחות, אבל הדברים לא מאורגנים, זה כמו צבא מבורדק. יש לו המון חיילים, אבל הוא לא יודע לארגן אותם. הוא לא יודע ליצור כוח מחץ. יש לו כוחות, כל אחד מאיתנו יש לו כוחות. אבל לא הבנו אותם, לא ערכנו אותם בצורה כזו שהם מגלים לנו את הכיוון, אתה מבין? ואז האדם נמצא עם המון כוחות, אבל לא יודע מה לעשות איתם. זה כמו שאני יודע, אתה הולך לאיזה, כן, אתה יודע, יש איזה מין, זוכר פעם, לפי הרבה שנים, איזו תוכנית של היסטוריה למחירה, או איך זה נקרא, אני זוכר בדיוק. אז הולכים, זה אנשים, אספני עתיקות, הם הולכים לכל מיני בתים בפרברים, בכל מיני כפרים באמריקה, ומבקשים לראות כל מיני גרוטאות. אז מכניסים אותם לחצר האחורית שם. החצר האחורית מלאה גרוטאות, מה שהורישו להם הסבא רבא והסבא, ונכנסים אוספי הגרוטאות, והם מבינים עניין, והם רואים, אוי, פה יש איזה שלט מאוד מעניין, שלט הזה, אפשר למכור אותו ב-$100,000. כן? כן, אפשר לקחת את השלט הזה, בשמחה, כך, אני רק רוצה להיפטר ממנו. זאת אומרת, הבן אדם יש לו המון דברים חשובים, אבל לא יודע את הערך שלהם. אתה מבין? מכיוון שהוא לא יודע את הערך שלהם, אז הוא מתחיל לעבוד אצל אחרים. אתה יודע מה יש בתוכך? אתה יודע איזה ערך עצום יש לתכונות האלו? איזה תפקיד עצום ואיזה משרה מופלאה נולדת למלא בכלל? מה אתה הולך ועובד אחרים? יש לך קיום משלך? אתה רוצה להיות בסימביוזה עם אחרים? זה נהנה וזה נהנה, שיתוף פעולה, השלמה, הכל בסדר. אבל לוותר על הכוחות האלו ולתת לאחרים, כן? לבוא ולחמוס את כוחותיי, זה ודאי מראה על חוסר, כן? הכרת הערך שלי. מי זה צריך מאוד מאוד איזהר? כן, רוצה להגיד, מה? אז בואו ניגע לפסקה מספר 4, נראה מה היא מלמד אותה. ואכן כך הדבר. כן, פסקה הקודם אמרנו שכל אחד יש לו את הגוון שלו, כן, והוא צריך לדאוג לפתח את הגוון שלו, ולא לטשטש את אישיותו. כל אחד והגוון שלו בצבעי הקשת, לא מתערבבים זה בזה, משלימים זה את זה, עמוד הענן משלים לעמוד האש, כן, משלימים אבל לא מסלימים, כן, לא מצב של מאבק, אלא מצב של השלמה, כל אחד ואופיו, ואכן כך הדבר, עלינו לדחוף, שימו לב, מגמה הפוכה לגמרי, עלינו לדחוף ולעודד זה את זה, להגיע למקסימום היכולת שלנו, בכל רגע ורגע, מחיינו. פלא פלאים. אני לא צריך לרצות בשום פנים ואופן לעכל אותך או להשתמש בך כדי להגדיל את עולמי. אני צריך לרצות שאתה תבטא את עצמך. אני צריך לרצות שכל כוח שיש בתוכך יצא לפועל. לא תמיד אני יודע איך להוליד את הכוחות האלו. אם אתה מחנך, יש לך יותר דריסת רגל בעולמם של אחרים. שריך וטוב לך, גם לחנך צריך לדעת את הדבר הזה. חנוך לנער על פי דרכו. אם ניתן לך הזכות לחנך, להיכנס לעולמם של אחרים, ודאי וודאי שאתה צריך להיזהר. בשעה שאתה פוסע פנימה לתוך היכל המקודש של הזולת, עולמו הפנימי, כפי שאמרנו, כן? זה לא מחסן גרוטאות, להבדיל, כן? עם כל האוצרות שמצויים שם. אם ניתן לך הזכות בכלל לפסוע פנימה אל תוך היכל הפנימי של הזולת, האחריות שלך כפולה ומכופלת. כפולה ומכופלת. לא להעלים עין משום כישרון שלו, משום גוון שלו, כן? לעודד אותו לגלות את הדברים דווקא במטבע המיוחד שלו. לא ליצור כל מיני יצורי כלאיים, להחליא את עצמך בתוכו. כן, זה גם דבר שיכול להימצא אצל מחנכים, אפילו אצל רבנים, שמרוב שהם רוצים להשפיע לפעמים, אז הם מטביעים את חותמם יותר מדי על הזולת, ואז הם הופכים אותו לחיקוי או איזו שלוחה שלהם.
משקיעים בחומץ.
מה? אולי זה הביטוי, כן? אפשר לראות זה לפעמים, שתלמידים מתחילים לדבר כמו הרבנים, עם תנועת גוף כמו איזה, דיבור כזה, עם הראש ככה, עם איזה. מה קרה לך? מה אתה? אתה רב טאו, אתה רב פלוני, אתה רוצה להתבשם מהרעיונות שלהם, הכל טוב יפה. אבל תיקח את כל הרכוש הרוחני הגדול הזה אל תוכך. אל העולם הפנימי שלך. תאבד את זה בפנים דרך האישיות שלך. שזה יצבע בצבע שלך, הכל טוב יפה. אתה רוצה לשיר, לעשות איזה גרסת כיסוי לאיזה שיר? אל תשיר איזה בדיוק כמו ששר איזה המבצע המקורי. תן לזה ביצוע קצת שונה, שיראו שזה אתה. נכון, הלחן הוא של פלוני. אבל שאתה שר את זה, זה עם האישיות שלך, למרות שזה קאבר, למרות שזה גרסת כיסוי. אבל רואים שאתה מבצע אותה. רואים שאתה מבצע. השיר הזה יש לו עדנה מחודשת, בעצם העובדה שכרגע הוא מבוצע על ידי האישיות שלך, ולא איזה מין ניסיון לחזור על גרסת המקור. בדיוק, יש כל מיני להקות קאבר כאלה של הביטלס וכל מיני, כן? הם שרים יפה, אין שום ספק. אני חייב לומר, כן, זה מפליא, זה מפליא, יושבים באולם אלפי אלפי אנשים ושומעים להקות כיסוי של הביטלס למשל, כן? יש להקה כזו בבריטניה, יש להקה כזו בארצות הברית. גרסאות כיסוי מהממות, הם גם נראים כמו הביטלס. ממש נראים כמו אותם, דומים להם פיזי, פיז נמנמן. והם שרים שיר של הביטלס, בזה הם מעניקים לצופים חוויה של שחזור. כלומר, אין חשיבות שאתה תהיה עצמך. החשיבות עד כמה אתה תהיה בעצם השתקפות של הביטלס. עכשיו הם צריכים, עכשיו אתה צריך להיות כמה שיותר נאמן למקור. אין לך סגנון משלך. אין לך סגנון. אני לא בא עכשיו להאשים את הלהקות האלה. אני חייב לומר שזה מרשים לראות את הביצועים שלהם. והם זוכים למחיאות כפיים בלתי רגילות. כן? אבל הם סובלים, אתם יודעים למה. כי הם בעצם שרתים של מה? של הנוסטלגיה. תסתכלו, מסכן, הבן של ג'ון לנון, כן? כן? הוא סובל. כן? הוא מנסה לפתח קריירה משלו, אבל כל הזמן, כן? משווים אותו לאבא, כל הזמן. כן? כל הזמן משווים לאבא. זה דבר בעייתי, כן? הבן של שתי בנים יש לו. כן? אחד מצליח יותר, אחד מצליח פחות, לא משנה, אבל... כן? הוא סובל מזה. באים לרעיין אותו. אז אבא שלך, אז הוא אומר ברעיון, אתה באת לרעיון אותי על היצירה שלי או על אבא שלי? בבקשה, אתה רוצה לדבר על השירים שלי? אני אדבר איתך. מה זה קוראים? אבא שלך, אבא שלך, אבא שלך. אתה בכוח מנסה לבטל אותי לאבא שלי? יש לי חיים של עצמי. אני לא בבואה של אבא שלי. אני לא באתי בתור איזה אקזמפלר לא מוצלח של אבא שלי. יש לכם בעיות עם הנוסטלגיה? תחפשו את המקום. מה אתם רוצים? יש לי חיים של עצמי. יש לי שירים משלי, יש לי צורת שירה משלי. כל הזמן מנסים לזהות עם אבא. אתם לא מסוגלים לעשות את ההבדלה ההכרחית הזו ולהבין שאני עולם בפני עצמו? זה אומר, רעיין ישראלי, ראיין אותו, הוא כעס עליו. הוא אדם באמת הציל נפש, כזה נחמד, בעל ענווה, חבל הזמן. כן? באמת, בחור, באמת נחמד. רעיין ישראלי, אבא, 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 תעזוב אותי עם אבא שלי. מה אתה רוצה עם אבא שלי? זוכר בזמנו, כן? הבן שלום ארצי, הציד דיסק, הבן שלום ארצי, בן ארצי הוא נקרא. כן, שהוא היה בן 16 או 15, לא זוכר. זה היה נקרא, הדיסק הזה היה נקרא, איך הוא נקרא, חיים משל עצמי. כן. למה הוא קרא זה חיים משל עצמי? כל הזמן קישרו אותו עם האבא. כל הזמן קישרו אותו. לא משנה שבדיסק הזה, אבא שלו היה כל כך פעיל, טביעת האצבעות שלו מתחילת הדיסק ועד סופו. לא משנה. אבל חיים משל עצמי. כן, כן. כן. למרוד בצל הגדול של האב, זה קורה לפעמים לילדים מהסוג הזה, למרוד בצל הגדול של האב, להתנתק מהצל הגדול הזה, לעשות את ההפך ממה שאבא עושה, כדי שסוף סוף יבחינו, שאני לא שתם איזה שוליית נגרים, אני עולם בפני עצמי, זה קשה הדבר הזה, כן? קשה הדבר הזה. לא יודע איך הגעתי לזה, אבל זה, תדעו שזה חשוב. כן, כן, בבקשה. מה אמרתי שם? תשאול,
אז איך זה מתבטא בעצם, כאילו, היחס לתורה,
ש... כן, הזכרתי. כן, בבקשה? באבק, כן? באבק. זה בדיוק הנקודה. באבק באבק, בקצה אישיותם. זאת אומרת, לקלוט את ההשפעה שלהם בצורה שלא תבלע אותך בתוכם. זה נקרא באבק רגליהם, כן? כך מסביר המהר"ל, להתחבר בקצה אישיותם, בקצה אישיותם, כן? באבק רגליהם, כן? כדי שההשפעה היא תהיה ההשפעה שמצד אחד היא השפעה חודרת, מצד שני לא מתשתשת, אתה מבין? לכן זה דווקא בחלק התחתון, אומר המהר"ל. חלק התחתון. לקלוט מן האישיות, כן? לקלוט את האישיות כפי שהיא מופיעה במקום, כן? מופיעה במקום התחתון, כן? לקלוט את ההשפעה, כן? אבל אם אנחנו נתקרב יותר מדי למוקדי ההשפעה, אנחנו ניבלע בתוכן, אתה מבין? זה כמו הנר בצהרי היום, אז הוא לא מאיר. כי השמש מטשטשת לגמרי את האור שלו. אז מה עושה אתם מתחכם? כן? הוא צריך להיות ירח, לא שמש. הוא צריך לתת לתלמיד בצמצום כזה, שמצד אחד תלמיד יקבל את ההשפעה, מצד שני התלמיד יישאר, הוא, זה הירח. כשיש ירח, אז רואים גם את הכוכבים. כשיש שמש, לא רואים את הכוכבים. אבל אם תלמיד חכם, או לא משנה תלמיד חכם, זה יכול להיות סתם, זה יכול להיות גם כדור גלן, זה יכול להיות אומן. אם הוא בא וגוהר עליך בכישרון האדיר שלו, אתה נמס. אתה מבין? זה לא עובד ככה. אני זוכר שפעם אחת, כן, אפרופו, קשור לעניין הזה של, של אופן ההשפעה, איך ראוי להשפיע על תלמיד, איך ראוי להשפיע על כל מקבלי ההשפעה, כדי שהם לא יתשתשו. אני פעם הייתי רכז חינוכי במדרשה ליהדות, התפקיד שלי היה, בין השאר, היה להביא מדריכים חדשים. מדי פעם היינו עושים, מביאים מדריכים חדשים לשבתות, כדי שיראו את המדריכים הוותיקים. מדריכים הוותיקים. יש לנו, מדריכים באמת מיוחדים, שאנחנו היינו מדרשה שטיפלנו בבתי ספר שמדרשות אחרות לא טיפלו, שקשה מאוד לעבוד איתם. ובנינו צוות מיוחד לזה, עם מדריכים מאוד מאוד מיוחדים, כל אחד מהם זה משהו משהו. ואני זוכר שהבאנו באמת מדריכים, שבת אחד הבאנו 3-4 מדריכים חדשים, והפגשנו אותם בשיחת הפתיחה עם אחד המדריכים המופלאים ביותר שלנו. והייתה קבוצה לא פשוטה. איזה בית ספר ממלכתי דתי מהדרום, כבר לא זוכר איזה עיר זה היה, עם טבעות, אופקים, כבר לא זוכר. והייתה קבוצת תלמידים מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. כבר שהם ירדו מהאוטובוס, אנחנו רגילים לזה, שהם כבר באוטובוס, לפני שהם ירדו מהאוטובוס, מהחלונות, שמענו, איזה חור הגענו, איזה חור, בואי נה, אני נוסע הביתה. כבר שמענו כבר מה קורה בתוך האוטובוס, אני רואה, כן. איזה חור, איזה חור. כן. הזכירו לספר לכם על החור הזה משהו. יש משהו מעניין. אבל מה שקרה הוא, אחרי שהם יורדים, נכנסים לאולם, פתאום מזהים באיזה מקום נמצאים, זה היה ביישוב איתמר. סוף העולם מבחינתם. איתמר, זרוק באמצע השטח איזו התנחלות של 54 משפחות בזמנו, כמה היינו אז. כן, לאן הגענו? איזה מקום סחוף רוחות, מואזינים, וזה זה מוזר, לא מזכיר שום דבר מהקניון של אפקים, או נתיבות, או באר שבע, מה שזה לא יהיה. בקיצור, זה היה התרגיל שלנו, שהיינו מקבלים קבוצות כאלו, בדרך כלל מי שהיה פותח איתם, זה היה אותו מדריך. השיחה התחילה, כן, זה היה בתקופה של הפליי אוף, משחקי כדורסל באירופה. אז בדרך כלל הם תמיד חיפשו את הטלוויזיה ביישוב, זה היה בקרוון של המילואימניקים, כן? איפה יש טלוויזיה? כבר תכננו את הצירים, צירי המילוט, כן? הם שמונה, הם צריכים להגיע, 8:30, מגיע ש... וידענו את זה, אנחנו ידענו, קרנו את כל התחבולות האלו. ואז בתחילת השיחה אומר להם המדריך, כן, יושבים המדריכים החדשים, בואו לצפות בהצגת התכלית, כן? יושבים בצד מסתכלים, רואים את כל הקבוצה הפרועה הזאת, והמדריך יושב מולם. טוב, שלום. בואו אני אגיד לכם בדיוק מה אמרתם באוטובוס ברגע שהגעתם. בואו אני אגיד לכם מה אמרתם לאחר מכן, כן? שפתחתם את החלונות והסתכלתם החוצה, אמרתם איזה חור הגעתם. לאחר מכן חיפשתם את הטלוויזיה בשביל הפליי אוף. אני אגיד לכם את האמת, חבר'ה, אני מה זה מבין אתכם? מה זה מבין אתכם? ואני רוצה גם לעשות איתכם עסק, רבותיי, בגלל שאני מבין אתכם. תראו, המשחק מתחיל ב8:30. הפעילות שלנו מתחילה ב8:15. יש רבע שעה עד המשחק. כמובן אחרי שאכלתם ארוחת ערב, דשנה וטעימה וכן הלאה. רבע שעה, תנו לי, זה הכל. רבע שעה אני רוצה אתכם, בסדר חבר'ה? רבע שעה. אם אתם לא מרוצים, אני יחד איתכם הולך לראות את המשחק. בסדר? רבע שעה. כן המדריך! כן המדריך! רבע שעה, רבע שעה, הם כבר כאילו מונח בכיסם המשחק. רבע שעה ומתחפפים. טוב חבר'ה, אני רוצה לספר לכם משהו. ברבע שעה, נתנו לו רבע שעה. רוצה לספר לכם משהו. הוא היה לוקח את הרגל, מרים את המכנסיים, מרים אותם עד הברך. אתם רואים את הצלקת הזו? תסתכלו טוב על הצלקת, היה מרים את הרגל. תסתכלו אתם. מסתכלים אתם. לא מבינים מה המדריך המשוגע הזה עושה. בסוי. ראיתם צלקת? אפשר להוריד. היה מוריד את הכיפה, היה לו כיפה כזה, כמו סיר. מוריד את הכיפה. פותח פה את השיער. אתם רואים את הצלקת? אתם רואים פה אותו? היה אמר להם 11 צלקות. חלפה, רבע שעה. אתם רוצים לדעת על מה כל הצלקת וצלקת? כן, המדריך! אז הוא אומר להם, אתה המנהיג של הקבוצה, אה? מה אתה מתכוון, המדריך? מה המנהיג? מה העניין של מנהיג? אני רואה שאתה אמרת, כן, המדריך, כולם שתקו. אולי הם רוצים ללכת. למה אתה צועק כן? למה אתה צועק? חבר'ה, מישהו רוצה ללכת למשחק? שתיקה. אני רואה שהנוכחות שלי קצת מפחידה אתכם. אז אני הולך לחמש דקות. אני חוזר עוד 5 דקות. מי שיהיה פה, נמשיך ביחד. הלך להכין קפה במטבח. חוזר אחרי 5 דקות, רואה את כולם. את כולם. זאת אומרת שאתם רוצים לשמוע. טוב, נתחיל. עם איזה צלק אתם רוצים שנתחיל? הצלקת בראש, המדריך, בראש. בראש, המוצים. טוב, תקשיבו טוב. אתם אוהבים סיפורים? אתם אוהבים סיפורים? תקשיבו טוב. בקיצור, ב1:30 בלילה, החבר'ה עוד נשארו באולם לשיחות אישיות. זה לא יאומן כי סופר. הוא היה מכין אותם. טוב, אבל זה לא העניין. העניין הוא, מה שקרה הוא. וטוב שסיפרתי את זה ככה. הכישרון הנוזל הזה, העוצמתי, הכובש את זה, פשוט פירק את המדריכים החדשים. ו3 מהם אמרו לי, אחרי השיחה, אנחנו לא רוצים למדריכים. למה? לעולם לא נגיע למדרגה הזו. לעולם לא נגיע למדרגה הזו. כל אחד והאופי שלו, מה אתם חושבים שכולם צריכים להיות כדי למה? טוב, תראו אותי, נותן שיעור גם כן, אבל הוא קודם פרק להם את הצורה. אחרי זה גם אני יכול להדריך. אתם תבואו אחריו. הוא חיל האוויר, אתם שריון. חיל רגלים. מה קרה לכם? נו, איכשהו הצלחתי לפייס אותם, וזה, והוא כאלה שניסו לחכות אותו, זה היה כל כך מגוחך בבדיחות שלו, בשפת הגוף. אל תחכו אותו. אל תחכו אותו. אתם מחכים, כל אחד יבוא עם הכישרונות שלו. אבל התופעה הזאת, היא גרמה להלם למדריכים, אתה מבין? שהיא פשוט מחכה אותם מרוב האור, היא לא אפשרה להם בעצם להבין שלכל אחד ואחד יש לו את הכישרון שלו. זו הדוגמה שרציתי להביא. יש לזה עוד כמה דוגמאות. אנחנו צריכים פה לעצור קצת באיחור, אז רוצה שנדבר על זה.